ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף למד זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל בשורה ראשונה בדף למד זין. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא עוד בעניין נוסח הוידוי. כזכור, בשיעור הקודם עסקנו רבות בנוסח הוידוי, מחלוקת תנאים ראינו, אם אומרים אביתי פשעתי וחטאתי או חטאתי ואביתי ופשעתי. כאן אנחנו ממשיכים בעניין הנוסח. ומניין שבענה שיהיה הוידוי בלשון כזה, נאמר כאן כפרה ונאמר להלן בחורב כפרה. שמה מדובר בחורב, זה הר סיני, בעניין מעשה העגל. מה להלן בענה, שמה כתוב ענה חטא העם הזה, אף כאן בעניין וידוי יום כיפור בענה. ומניין שבשם ענה השם, נאמר כאן כפרה ונאמרה בעגלה ערופה כפרה. ברש"י שורה שלישית, בעגלה ערופה כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אז כמו ששם בעגלה ערופה מה להלן בשם, אף כאן בשם. לכן אנחנו אומרים ביום כיפור, אומרים ענה השם. אז יום כיפור נלמד קצת מחומס העגל, מחורב, וקצת מעגלה ערופה. אמר אביי, בשלמה חורב מעגלה ערופה לא יאלף, שיהיה בחורב הזכרת השם, מי דהווה הווה, מה שהיה היה. אין עניין ללמוד משהו היסטורי אם כבר עבר הזמן, אלא עגלה ערופה, שזה דבר שהוא נוהג לדורות, תלף מחורב, ושבעגלה ערופה יהיה ענה. וכי תימה החינמי, שככה זה. והתלן בעגלה ערופה, הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל, ואילו בענה לא כאמר. השאלה למה? למה לא לומדים עגלה ערופה מחורב, ששם היה באמת ענה? קשי, אז הגמרא משאירה את זה ללא מענה. והן עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בתוספות ישנים בתחתית העמוד, והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בתענית ממשיך התוספות ישנים בעמוד ב', בתענית פרק סדר תעניות, אמרינן דאין עונים אמן במקדש, ומה פקלי מקראי התם. וענאו אותם פסוקים לא מייתי הכה בגמרא, משום דקאי ההזכרת השם ככתבו. יש הזכרת השם כמו שרגילים לומר, ויש הזכרת השם ככתבו, שזה מסורת אחרת, ולכן מה שנאמר שם לא שייך לפה. ובכל אופן התופעה או שאי אמירת אמן, זה מוזכר שם במסכת תענית גם כן. הגמרא תניא, רבי אומר, כי שם השם אקרא הוו גודל אלוקינו. אמר להם משה ישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם הוו גודל. והכוונה פה, תענו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, מביא מקור אחר. הסיבה לכך מובא בספר איזה מקומן, למה הוא הביא דרשה אחרת, והוא אומר, זכר צדיק לברכה. אמר להם נביא לישראל, בשעה שאני מזכיר צדיק עולמים, כלומר קדוש ברוך הוא, אתם תנו ברכה. וזה שוב מקור לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בשעה ששומעים הזכרת השם. המשנה בשוליים ממול תחת הכותרת נושא מיקום ההגרלה, כלומר הגרלה על שני הסירים, שריר לשם ושריר לזזיל, רשימה של אנשים שמוזכרים לשבח. תחת הכותרת מבנה אנחנו נראה שימוש במשולשים, רשימה של אנשים שעשו שיפורים ומעשים לטובת בית המקדש ובכך מזכירים אותם לשבח. אפשר לומר שבהמשך שנגיע בדפים הבאים אנחנו נראה אזכור של אנשים שאינם לשבח. המשנה בא לו למזרח, למזרח הזרה, לצפון המזבח, הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו, הם אנשים הממונים בתפקידים שונים בבית המקדש, ושם באותו מקום הצפון המזבח שני סוערים וקלפי הייתה שם, ונגיד מין קופסה, ובה שני גורלות של אשכירו היו, זה סוג של עץ, והסען בן גמלה, זה יהושע בן גמלה שגם היה כהן גדול במשך השנים, הוא עשה את הגורלות של זהב והיו מזכים אותו לשבח, הגורלות שאחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב לזזיל. בן קטין, הוא גם היה כהן גדול, עשה 12 דד כמו ברזים לכיור שלא היה שם אלא שניים, והוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה. הכיור הוא כלי שרת, ואם נשאר מים בתוך הכלי הזה הם יהיו פסולים בשקיעת החמה. אז הוא עשה מוכני שמוריד את הכיור לאדמה ששם היו מים, ומה שהוא מחובר לאדמה לא נפסל בלינה, וממילא כל זמן שהכיור הוא מחובר למים שבקרקע הם אינם נפסלים, וכדי להעלות אחר כך הכיור אז הוא סידר מוכני, מין גלגל שמאפשר העלתו והורדתו לאותו בור. מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. הילני אמו, אמו של מונבז, עשתה נברשת של זהב על פתח של היכל, ואף היא עשתה קבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. אנחנו נמתין לגמרא שיסביר את הדברים האלו. ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו, היו מזכירים אותן לשבח. מדקמר לצפון המזבח, מכך שהמשנה השתמשה בביטוי הזה, יש מקום לדייק. מכלל דמזבח לאו בצפון קאי. יש לנו אגב תרשים בשוליים שאפשר להיעזר בו, זה תצפית אווירית ממעוף הציפור, אתם רואים את האולם והמזבח והפס המקווקו, הוא מחלק את העזרה, לצד ימין זה צפון, לצד שמאל זה דרום. בתרשים גם רואים את המזבח עם ארבע קרנותיו, ובתרשים הראשון שבדף רואים שהמזבח ממוקם כולו בחלק הדרומי של העזרה, וזה הכוונה פה בגמרא, שמאחר שהמשנה הזכירה לצפון המזבח, המזבח עצמו לא בצפון, מני שואלת הגמרא, מי התנא שסובר כך? תשובה, רבי אלעזר בן יעקב היא דתניא, צפונה לפני השם. ומזה הוא לומד שיהי צפון כולו פנוי. דברי רבי אלעזר בן יעקב. הגמרא שואלת, וזה למדנו בשיעור הקודם, והרישא רבי אלעזר ברבי שמעון היא, בדף ל"ו אנחנו דנינו במה מוגדר כצפון, העמדנו שם את הפער בין אולם למזבח, וזה מתאים לשיטת רבי אלעזר שמעון, וכאן אתה אומר שזה המשך המשנה, שהמשנה הזאת שעליבא דרבי אלעזר בן יעקב. הגמרא עונה, כולה רבי אלעזר בן יעקב היא. כל המשנה הוא אליבא דרבי אלעזר בן יעקב, ותני ברישא פה בין האולם ולמזבח. כעת אנחנו נחזור על הקטע האחרון עם רש"י, עם הסבר יותר מדויק. הגמרא רצתה להגיד שהמשנה שלנו הוא אליבא דרבי אלעזר בן יעקב, שהמזבח אינו בצפון כלל. והבאנו מקור שאומרת שיהי צפון כולו פנוי. ואז הגמרא שאלה, הרי הרישא אינו דשיטת רבי אלעזר בן יעקב, הרישא היה משמע, והזכרנו מה שכתוב ברישא, עניין מקום וידוי על הפער, ומקום הוידוי גם מקום השחיטה, והוא דרוש צפון, ונאמר שם שהפער עומד בין האולם ולמזבח. אם הפער עומד בין האולם ולמזבח, סימן שהמזבח מקצתו בצפון. כי אם לא, אם המזבח כולו בדרום, איך אני מעמיד את הפער בין אולם ולמזבח ומקיים בו גם כן צפון? אז ברישא היה משמע שהמזבח מקצתו כן בצפון, לא כמו רבי אלעזר בן יעקב. אז הגמרא עונה שכל המשנה, כלומר המשנה בדף ל"ו וגם משנתנו, הכל לפי רבי אלעזר בן יעקב. ותני, ותיקון הלשון ברישא בבין העולם ולמזבח, כלומר לא ש הפער היה עומד ממש בין אולם למזבח, כי כפי שאמרנו המזבח כולו בדרום, אלא במקום, וזה אפשר לראות בתרשים ובציור השני בעמוד שלנו בשוליים, אתם רואים איפה שהפער וכהן גדול ממוקם, בין בבין, כלומר קרוב להיות בין האולם למזבח, במקום הכי נקרא לזה הכי דרום בחלק הצפוני, אבל הוא לא עומד ממש במערבו של המזבח, כי אם הוא במערבו של המזבח הוא כבר בדרום, כי המזבח כולו בדרום. וזה אפשר לראות ברש"י, וקצת למטה מכאן ותני ברישא, פער היה עומד בבין העולם ולמזבח. יש לנו את התרשים, אפשר להיעזר בזה. סמוך לבין העולם ולמזבח, עץ המקצוע הצפונית של המזבח, שהיה מקרבן את הפער והכהן גדול, אצל הפתח, בכל יכולת. כלומר, מקרבן לפתח העולם, משום חולשה לכהן, זה הסברנו בשיעור הקודם, ויותר מכאן לא יכול לקרבן, דימה אלי כנגד מערב המזבח לצפון הוא, כפי שכבר הסברנו. חזרה לגמרא, הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו, אמר רב יהודה. כאן אנחנו נכנסים לנושא חדש, והוא שלושה שהיו מהלכים בדרך. אנחנו נתייחס לענייני כבוד. אז רב יהודה אומר, המהלך לימין רבו, הרי זה בור. בור הוא אפילו לא עם הארץ. רש"י כותב, אפילו בדרך ארץ אינו בקי, שלא נדבר על הלכות ותורה. אז רבי יהודה קובע שמי שהולך לימין רבו הוא מוגדר כבור תנן, אבל מצד שני כתוב במשנה הסגן בימינו וראש ביתה בשמאלו, הסגן הוא מלווה את הכהן גדול והנה הוא כן בימינו. ועוד תניה יש עוד פרייטה שכותב שלושה שיהיו מהלכים בדרך, הרב באמצע, גדול בימינו, גדול התלמידים בימינו, וכבקבנו שוב פעם במינו, וקטן משמאלו, וכן מצאים בשלושה מהלכי השרת שבו אצל אברהם, מיכאל באמצע, גבריאל בימינו ופיר בשמאלו. אז זה נגד מה שרב יהודה אמר. הגמרא עונה, תרגומה רב שמואל בר פפא קמי דרב עדה, כדי שיתכסה בו רבו. רש"י מתחת לגמר שורה הראשונה, כדי שיתכסה בו רבו, הדקטני מימינו, מה שראינו שגדול בימינו, לא שילך אצלו אלא מאחוריו. ומי הוא? גדול לימין וקטן לשמאל אצל גדול, ושניהם אחורי הרב ממש. יש לנו ציור שמתאר את זה, שמצייר את זה. אנחנו חוזרים לגמרא, והתניא, לפני שנתקדם אני רוצה רק לדייק פה הלשון של הגמרא, כדי שיתכסה בו רבו, זה משוייך לדבריו של רב יהודה. רב יהודה אמר שההולך לימין רבו הרי זה בור, הכוונה שלו כדי שיתכסה בו רבו, שהוא הולך מצידו ממש, משמע שמאחורי רבו הוא בסדר, כמו שראינו ברשי. עכשיו הגמרא ממשיכה עם קושי על זה, ועד תניה המלך כנגד רבו הרי זה בור, אחורי רבו כבקבנו אחורי, כי זה מכאן הקושה, הרי זה מגסי הרוח. אז איך אתה מצדיק, אומר שבסדר ללכת מאחורי רבו, רבו רק שהגדול ממינו והקטן משמאלו? הגמרא עונה, זה מצדד הצדודי, וזה יש לנו ציור גם על כך, זה למטה בשוליים אצל הציור עם שלושת הכוכבים, וגם מובא ברשי בשורה רביעית מתחת מסוף הגמרא, מסוף הרשי, כתוב זה מצדד הצדודי, לא אצל ממש ולא אחורי ממש, אלא שיתכסה בו רבו מקצת צד רבו. אתם יכולים לראות איך שציירנו את זה. הגמרא ממשיכה, וקלפי הייתה שם ובא שני גורלות. יש כאן התייחסות לפסוק בויקרא פרק תציין פסוק ח', והבאנו את הפסוק בשוליים, שם כתוב ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לזזיל. הגמרא תנו רבנן, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורלות של כל דבר, מבחינת החומר של הגורלות, כל דבר. יכול ייתן שניים על זה ושניים על זה, ושניים של השם על השעיר שנבחר להיות לשם, ושניים של הזזיל, שני גורלות של הזזיל על זה. תלמוד לומר, גורל לשם וגורל לזזיל. אין כאן לשם אלא גורל אחד, ואין כאן לזזיל אלא אחד. יכול ייתן של שם ושל עזאזל על זה, ושל שם ושל עזאזל על זה. בזה נקיים מה שכתוב ונתן גורלות, לשון רבים. תלמוד לומר גורל אחד לשם, אין כאן לשם אלא אחד, ואין כאן לזזיל אלא אחד. רש"י לקראת סוף העמוד, תלמוד לומר אחד, ממשמע שנאמר גורל לשם, יודע אני שהוא אחד, וכי כתיב אחד לדרשה כתפי. אז כתוב, אם כבר כתוב גורל לשם, זה לשון יחיד, אז מה זה גורל אחד לשם? אז כפי שאמרנו, על השעיר לשם יניח רק גורל אחד. ממשיך הגמרא בשאלה, אם כן, מה תמנו מגורלות? מה לשון הרבים בא ללמד? שיהיו שווים, שלא יעשה אחד של זהב ואחד של כסף, אחד גדול ואחד קטן. ראינו בביתה בתחילה גורלות של כל דבר. פשיטה, למה היית חושב אחרת? לא צריכה לחדיתניה הצורך ללמד גורל של כל דבר, כן צריך, לפי שמצינו בציץ, שזה הרצועה של זהב שלבש כהן הגדול על מצחו, שהשם כתוב עליו והוא של זהב, יכול אף זה, כן, הגורל שהוא לשם, ששם שם השם כתוב עליו. תלמוד לומר גורל גורל ריבה, המילה גורל מופיע כמה פעמים, זה לרבות ריבה של זית, ריבה של אגוז, ריבה של אשקירוה. בספר הזה מקומן מביא בשם הריטב"א שהוא הדין שריבה כל דבר. רבנן אמרו, בשל אלו למצווה, מפני שהם חזקים ויפים, אבל לא להפוקי חומרים אחרים. בן קטין, ממשיך הגמרא, עשה 12 דד לכיור וכו', תנא. מה המיוחד ב-12? למה שצריכים 12 ברזים לכיור? כדי שיהיו 12 אחיו קונים העוסקים בתמיד. למדנו את זה בדפים קודמים יותר, על מספר והשם והעבודות השונות שקשורות להקבת תמיד של שחר, והיו 12 כהנים שהיו עוסקים בדבר, אז שהם יוכלו לקדש ידיהם ורגליהם בבת אחת. זה מה שכתוב פה, שיהיה, עוד פעם אני אקרא, כדי שיהיו 12 יחב הכהנים העסוקים בתמיד מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. תנה שחרית במילואו, הכיור היה מלא בבוקר, מקדש ידיו ורגליו מן העליון, מברז העליון. ערבית, בירידתו, אני מבין שמדובר, מפלס המים ירד, אז מקדש ידיו ורגליו מן התחתון, מברז התחתון. ואף הוא עשה מוכני לכיור. מהי מוכני? אמר אביי, גלגלה, אותו גלגל, תאווה משקה, בדרך הגלגל יכול להוריד את המוכני לתוך אדמה, לבור מים מחובר לאדמה, ובכך מונע מהמים שבכיור להיפסל משום לינה. מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום כיפור מזהב. שואל תגמר, נעבדין הוא לדידו דזהב? למה הידות של הכלים זהב? תעשה את הכלים עצמם מזהב. הגמר עונה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמר הבאי, בידות סכינים. איזה כלים מדובר פה? סכינים, הסכין עצמו אי אפשר לעשות אותו מזהב. לכן, סך הכל, מה הכי טוב הוא יכול לעשות? הידות של הסכינים מזהב. מטבעי, אף הוא עשה קני כלים ועוגני כלים וידות כלים וידות סכינים של יום הכיפורים של זהב. במקור הזה אנחנו רואים שהיו ידות סכינים בנפרד וידות כלים. אז כדי להסביר את המשנה שדיברה על ידות כלים כשל סכינים, זה לא מדויק, כי הסכינים מוזכרים פה בנפרד. אז איזו כלים מדובר שהוא עשה רק הידות שלהם מזה, אבל לא הכלי עצמו? עונה הגמרא, תרגומה הבאי, בקטטה דנאוגי וחציני. הידות של אלו הם גרזנים שאי אפשר לעשות את המתכת שלהם מזהב, אז הוא הסתפק בכך ש היד, הידות יהיו משל זהב. הכלים האלו הם קרדומות ומגלות. הילני אמו עשתה נברשת של זהב וכו'. אז רשי על המשנה התייחס לנברשת הזאת, והוא שם נקרא ביחד מה שרשי מביא על המשנה בעמוד א' מנורה, ודומה לו בספר דניאל פרק א' פסוק ה', כתוב שם לקבל נברשת, זה מנורה דהבה שהיה מזהב, במעשה בבעל שצר, שם מה שמסופר בספר דניאל. אז אנחנו נמשיך בגמרא. תנא, בשעה שהחמה זורחת, ניצוצות אור יוצאים ממנה, מאותו נברשת, והכל יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע. מה שכותב, שהגיע הזמן קריאת שמע, כי דתניא מצוותה עם הנץ החמה. שואלת הגמרא, מיטיבי, הקורא את שמע שחרית עם אנשי משמר ואנשי מעמד. אנשי מעמד הם נציגים של כל עם ישראל שעמדו בשעת הקרבת הקורבנות, במיוחד קורבן הציבור. אז אנשי משמר ואנשי מי שקורא קריאת שמע עם האנשים האלו לא יצא, מפני שאנשי משמר משכימים ואנשי מעמד מאחרים. רשי כותב, אנשי מעמד ישראל העומדים בשליחות הציבור על הקורבן, שנאמר תשמעו להקריב לי, מצווה שיהיו משמרים ועומדים על קורבנם, הכי דורש לי בספרי מסכת תענית, מאחרים, רשי כותב, לקרות, הם, מתי הם קראו קריאת שמע? עד כלות עבודת התמיד. זה יחסית מאוחר, ולכן מי שקורא יחד איתם לא יצא. אז מה הרווחנו בנברשת של זהב שהיא עשתה ותלו את זה בבית המקדש בזמן שהקריאת שמע שהם קוראים, אדם לא יצא די חבותו אם הוא קורא איתם. אמר אביי, לשאר עמד בירושלים הנברשת שיטלתה לא הייתה לשירות אותם אנשים, אנשי משמר ואנשי מעמד, אלא לשאר האוכלוסייה שבירושלים, שהם היו באים בעזרה, הניצוצות אור היו סימן להודיע להם שהגיע זמן קריאת שמע. במסגרת השיעור שלנו אין לי כוונה להיכנס לדיון איך זה נקרא זמן קריאת שמע, הרי מדובר פה אחרי שהשמש כבר עלתה, היא כבר זורחת, בזמן שבמסכת ברכות מובא שעיקר זמן קריאת שמע הוא טיפה לפני כן, ורק ה-18 הוא יחד עם זריחת החמה, וכאן אנחנו רואים שהקריאת שמע עם זריחת החמה. כל אחד שמתעניין בסוגיה הזאת מוזמן ללמוד התוספות מראש העמוד, אמר אביי. אבל בסופו של דבר הנברשת שירת בעצם האוכלוסייה שבירושלים שבאו לעזרה, וזה הזריחה, הנוצצות אור שיצאו מאותו נברשת בגלל זריחת החמה, זה הודיע להם שעכשיו זמן לקרוא קריאת שמע. ואף היא עשתה טבלה, ואותו טבלה הייתה לשם כתיבת פרשת סוטה, שהאישה סוטה שמגיעה בית המקדש הייתה צריכה לשתות מים שבהם נמחק פרשת סוטה שנכתב. עכשיו העתיקו מהטבלה הזאת פרשת סוטה, אז זה שהיה ממונה לכתוב פרשת סוטה על קלף היה מסתכל על הטבלה ועוקב אחרי מה שכתוב ומעתיק בדיו על קלף. עכשיו הגמרא מעלה שאלה שהיא שאלה שנידון גם במסכת גיטין, שאלה פה ואגב, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת הנושא, כתבנו כך, טבלה של אילי עבור סוטה, איך כתוב? הגמרא מעלה שאלה, האם ניתן להוכיח ולהכריע דכותבין מגילה לחינוך, להתלמד. על כך רבי ינאי אומר, דאין להוכיח כן, משום דהטבלה כתוב רק בראשי תיבות. אז כפי שמשתמע ממה שכתבנו בשוליים, לא פשוט לכתוב, נקרא לזה, פחות מספר תורה שלם. האם ניתן לכתוב חלקי תורה? זה השאלה. אז כאן הגמרא שואלת, שם את מינה כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה? כפי שאמרנו, זה שאלה, כי נקודת הנחה שלא כותבים חלקי תורה, אלא כותבים ספר שלם, וכאן הגמרא רואה בכך שכתבו פרשת סוטה על אותה טבלה של זהב שלאו דווקא שכן ניתן לכתוב פחות מספר תורה שלם, וזה נקרא מגילה. רבינו חננאל בסוף הפירוש שלו, יש לנו כוכבית, אתם יכולים לקרוא ביחד איתי, ודייקינה מינה שכותב מגילה לתינוק, כלומר כותבים לו פרשה מן התורה להתלמד בה, זה בקשר לחינוך ילדים שאפשר להכין להם מגילה ולא ספר תורה שלם, ולא אמרינן עשו עד שיכתוב כל התורה כולה. אז זה השאלה שוב פעם, האם ניתן להסיק כך? עונה הגמרא לא. בוא לא נסיק מסקנות מכאן לגבי השאלה הזאת. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי באלף בית. הפרשת סוטה שהימני הכינה לא היו מילים שלמות, היו רק ראשי תיבות. זה הכוון אלף בית. ראשי תיבות של הפרשה. שואת הגמרא, וכאן יש קושיות על התשובה של רבי ינאי. שהוא אמר שהטבלה הייתה רק ראשי תיבות. מטבעי. כשהוא כותב, הכהן הכותב המגילה לסוטה, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. זה לא ראשי תיבות, זה מילים שלמות. אז הגמרא אומרת לא. אימה רואה וכותב כמה שכתוב בטבלה. אלו ראשי תיבות, וזה כמו מה שכתוב, הוא מפנח את המילים על פי הראשי תיבות שהוא רואה. מטבעי, כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. ומה כתוב בטבלה? אם שכב איש אותך, ואם לא שכב, אם סתית, אם לא סתית. אלו חלקי פסוקים שמובאים בתורה בפרשת נשא. אז לכאורה מילים שלמות ולא אותיות. הגמרא עונה, הטעם בסירוגין, ברש"י בראש למדחת עמוד א' בסירוגין, אם לא שכב, אחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא, ועד כי סתית, ואחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא, ייתן השם אותך, ואחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא, ובאו המים, ואחריו ראשי תיבות. אז שוב פעם מכאן רואים ש אותה טבלה לא הייתה מה שכינינו מקודם מגילה, אלא פחות מכך, קצת מילים והשאר ראשי תיבות. עד כאן שיעורנו להיום.